חוזרים חזרה מפסח לאט לאט, אפילו נתקות. היום נלמד על, עוד על ענייני עשיו ויעקב. הפעם נראה את זה בתוך המדרש, אבל ככה בהתחלה רציתי להגיד איזה משהו שהתבהר לי יותר בשבועות האחרונים. זה הערה בעצם איך לומדים תורה ולמה ללמוד את זה ככה. בעצם אנחנו קוראים את הפסוקים ואז אנחנו קוראים את חז"ל, וחז"ל מסבירים לנו את הפסוקים בצורה מסוימת, למשל שעשיו היה רשע וככה וחז"ל רוצח וזה. עכשיו אני הרבה שנים, כל פעם אולי אני אבין את זה יותר עמוק, אבל רוצה לקרוא קודם כל איך אני קורא את הפסוקים, ואחר כך לקרוא את חז"ל ונסות להבין מה קרה, ואם יש פער אז להבין איפה הפער. אז יש, אולי יש בזה גם צדדים לא כל כך בריאים, אבל יש צד בריא אחד, כן, שמה שאנחנו רוצים לנסות לעשות, מה שאני רוצה לנסות לעשות, זה שהקריאה של חז"ל תתחיל להיות קריאה באמת טבעית בשבילנו. זאת אומרת, אני קורא את הפסוקים וחז"ל אומרים משהו, אבל באמת אם אני קורא את הפסוקים בעצמי, אני לא רואה את זה ככה. עכשיו, זה לא שאני חוקר, אז הם צריכים להוכיח לי מאיפה הם יודעים, אלא אני רוצה להתחיל לראות שאיך שהם קוראים את הפסוקים, גם אני אקרא את הפסוקים באופן טבעי.
ואתה מוכן להגיד לי מאיפה הם יודעים באמת?
יש לי, אני חושב שהעברתי על זה שיעור וכתבתי על זה כמה דברים. יש לי איזה 10 הסברים מאיפה הם יודעים. אז זה לא הדיון שהם צריכים כאילו לענות לי, נו, מאיפה הם יודעים. אלא אני אנסה להסביר את זה מכיוון אחר, זה יהיה יותר ברור.
תורה בעל פה.
אז זה נושא לשיעור אחר. היום אני מדבר על זה מכיוון אחר. לא באמת לנסות להביא 5 הסברים או 6 הסברים מאיפה חז"ל יודעים. בוא נסתכל רגע על החוויה שלנו את המציאות. כשאני עובר משהו במשך היום, ואנחנו למדנו וקיבלנו שהקדוש ברוך הוא טוב ומטיב לכל, והכל לטובה. בסדר? אבל רגע, זה החוויה הפשוטה שלך של המציאות שהכל לטובה. אתה רוצה להצליח להגיע למצב שאתה באמת תראה את זה, שהכל לטובה. עכשיו, אם אתה לא רואה שהכל לטובה, אז הם אומרים הכל לטובה, ואני רואה משהו אחר. אז אני צריך לנסות לראות איך אני מצמצם את הפער הזה. באמת אותו דבר קורה לי גם בפסוקים. אני קורא משהו בפסוקים, חז"ל אומרים לי שאני צריך לראות בצורה מסוימת, ואני לא רואה ככה. והשלב הראשון, זה קשור להכנעה, הבדלה, המתקה, זה שבהכנעה אני צריך קודם כל לראות שאני לא קורא ככה את הפסוקים. זה לא יוצא לי ככה מהפסוקים. אז יש פה איזה פער, ודווקא הם יכולים לעזור לי ללוות אותי לעבור את הפער הזה, אבל לא לתפור אותו עם השכל. אתם מבינים מה אני אומר? לא לתפור אותו עם השכל? אתם רוצות, היי, שלום, העניינים? כן. דילוג. דילוג מדומיין. לא דילוג מדומיין.
לאמונה, לא להיגיון, לא לחפש את ההיגיון מאחורי הסברים שלהם, אלא זה עוד דרגת אמונה בעצם.
זה נכון, אבל אני רוצה שהאמונה שלהם, קודם כל לראות שזה אצלי אמונה ולא ידיעה. בסדר? קודם כל לראות שאני קורא את הפסוקים הפוך. שאני קורא את הפסוקים, אם אני ישר עם עצמי, אני לא רואה שעשיו הוא כזה רשע. בסדר? כשאני זה. ועכשיו הם אומרים לי שהוא רשע. אז אוקיי, עכשיו אני צריך לראות איך אנחנו מתגברים על הפער. אבל זה קודם כל שתראה את זה, שיש פה איזה הבדל. וזה אותו דבר, בעצם אני עובר הכנעה, הבדלה, המתקה, כל פעם שאני קורא פסוקים. אני יכול לעבור תיקונים של נפשי, ותיקונים של אמונה, ותיקונים של כוח מדמה, בקריאת הפסוקים, אם קודם כל אני פוגש איך אני קורא את הפסוקים, זה הכנעה, אחר כך עושה הבדלה, אחר כך בעזרת השם אני אתחיל שבאמת יקרה לי שאני אראה את זה כמו חז"ל, אבל אראה את זה באמת. לא ידע שזה מה שהם אומרים שכתוב פה, אז אני מסכים. ואז מתגלה אליי הקדוש ברוך הוא מתוך התורה. לכן אני ככה קצת מתעקש לראות אם אנחנו באמת רואים את זה כמוה. אבל בסדר, אז זה מה שעשינו בפעמים הקודמות. עכשיו כן נצא רגע עם חז"ל. מה העניינים?
בסדר,
מה יחד? מה? ברוך השם. טוב, אז אנחנו למדנו על הנושא של הנה אנוכי הולך למות, שאמר עשיו. למדנו מכמה כיוונים מה זה הנה אנוכי הולך למות. פה המדרש הולך לקחת אותנו למקום מפתיע. למה עשיו אומר שהוא הולך למות? בראשית רבה פרשת תולדות, זה המקור הראשון. הנה אנוכי הולך למות, שהיה נמרוד מבקש להמית אותו, בשביל אותו הבגד שהיה לאדם הראשון, בשעה שהיה לובשו ויוצא לשדה, היו באים כל חייו העוף שבעולם ומתקבצים אצלו. אז ממה עשיו מפחד שהוא הולך למות? זה באמת, לא היית מנחש את זה כנראה בפסוקים. הוא מפחד שנמרוד יהרוג אותו. נמרוד רוצה להרוג אותו, ולכן הוא חושב שהוא הולך למות. למה? כי הוא גנב ממנו בגד שהיה אצל נמרוד, שהוא בעצם בגד של אדם הראשון. עכשיו, מה היה מיוחד בבגד הזה? שכשהוא היה לובש אותו ויוצא לשדה, מה?
זה לא קצת הרבה שנים, פשוט בגד.
כן.
בגד מיוחד.
תראו, יש גם באגדה.
זה אבגד.
יש גם באגדה, מדרש יפה, לא מופיע באגדה, אבל מסביב לאגדה, מדרש על המתה, שמשה בקע איתו את הים, ועשה איתו את הניסים, מאיפה הוא הגיע, שהוא נברא בין השמשות, והיה כתוב עליו דצה חדש באחב, ואיך הוא התגלגל בין האנשים. אז זה יכול להישמע כמו סיפורי שר הטבעות כאלה. כן, יש זה בגד שעובר וגונבים אותו, ומי שיהיה לו את הבגד הוא ישלוט בעולם, ועם המטה, נכון? זה ככה.
איך קוראים להם? הגרל.
מה? כן, 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 אקסקליבר, או זה, קינג ארתור. יש איזה נייר? שלא יהיה לי מרק. יופי, אז מה שמיוחד בבגד הזה, זה שהוא היה לובש אותו והיה יוצא לשדה, כל חיות ועופות שבעולם היו באים ומתקבצים אצלו. היה בעצם נותן לו ממשלה על כל הטבע. ולנמרוד היה את זה והוא גנב את זה מאסב, אבל הוא פחד שאסב רודף אחריו להרוג אותו.
לא, הפוך.
סליחה, הוא פחד שנמרוד רודף אחריו להרוג אותו. והסיפור. ומשם, תבינו שזה יוצא מזה, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לבחורה, ולכן הוא לא רוצה את הבחורה, ולכן הוא מוכר את הבחורה ליעקב. כאילו כל הסיפור הזה של נמרוד.
הוא מוכר לו משהו שלו שלו.
אתה רוצה להגיד, לא, הבחורה כן שלו, אבל איך הבחורה קשורה לבגד וכולי, זה גם נכון אגב, זה עוד עניין. טוב, אז באמת בעניינים האלה של ה... צריך ללכת עם המשל ברצינות ולא ברצינות בבת אחת, כי אם הולכים איתו קצת יותר מדי ברצינות, אנחנו באמת בסיפורי פנטזיה. בסדר? שיש בגד שהלך מאדם ראשון וזה. אבל אם לא הולכים איתו מספיק ברצינות, אז איבדנו את העוקץ. אז כרגיל במדרש, צריך, איך אמרה את זה יפה נעמי, צריך להחזיק ולא להחזיק את זה. אז באמת יש בגד שעבר מאדם הראשון וכל השנים והוא מזה. לא בטוח שהבגד הזה בגשמיות זה היה כאילו של חליפה של גוצ'י שעברה, וזו אותה חליפה בגשמיות שעברה. בסדר? אבל מצד שני זה כן. וזה דווקא בגדים. אנחנו נראה את זה עוד מעט, עוד משהו מעניין על הבגדים האלה.
זה דגם. כן. לפי אותה גזרה.
יפה, יפה. זה פירוש יפה. לפי אותה גזרה. אז הבלופרינט של הגזרה עבר מאדם הראשון. טוב, אבל בכל אופן, מאיפה, אז יש לזה קצת רמז בפשט, תראו את זה בפנים, למה הם מקשרים בין עשיו לנמרוד לאדם הראשון? כוש ילד את נמרוד, הוא החל להיות גיבור בארץ, הוא היה גיבור צייד לפני השם. על כן יאמר כנמרוד גיבור צייד לפני השם. אז המילה צייד, פעם ראשונה שהיא מופיעה בתורה, זה אצל נמרוד, ופעם שנייה אצל עשיו. זאת אומרת, הקשר בין נמרוד לעשיו, יש לו, אפשר לשמוע אותו.
גם כן. הוא אמר שכל פעם שהוא הלובש אותו, כל חיי האופן בעולם מתקבצים אצלו. הרי
עשיו
היה
איש צייד. כן, איש צייד.
ובעצם בסגולה, שהנה, אני בקלות יכול לחזור.
ככה זה מצליח לצוד.
התלות של
הצייד. כן. אז קודם כל לקשר. עכשיו, גיבור צייד עוד פעם. איך אפשר להבין את זה? הוא היה צייד וגיבור. נכון? מה? זה דבר טוב. או לא יודע מה. אולי אסור לצוד וכולי, אבל... ובדומה מאוד, רש"י מפרש פה, בדומה מאוד למה שהמדרש מפרש על עשיו. מה זה גיבור צייד? צד דעתן של בריאות בפיו ומתן למרוד במקום. גם את זה אני לא בטוח שאני הייתי מנחש אם הייתי קורא את הפסוקים, שגיבור צייד הכוונה מטעה את הבריאות ומטעה אותם למרוד בקדוש ברוך הוא. שזה מה שנמרוד היה עושה, וזה גם מה שאומרים חז"ל עשיו היה עושה. לפני השם, מתכוון להקנות אותו על פיו, על כן יאמר כנמרוד, אז מה זה הפירוש של הפסוק, על כן יאמר כנמרוד גיבור צייד, על כל אדם שהיה מרשיע בעזות פנים, יודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו, יאמר זה כנמרוד גיבור צייד. מה המיוחד בנמרוד? זה לא שמתפלק לו בטעות, הוא יודע מי זה הקדוש ברוך הוא, והוא מתכוון למרוד בו, לכן הוא נקרא נמרוד. מורד, ושהוא מרדן. אז מרשיע... איך?
מרד זה רבולשן?
כן. זה יותר רבליון.
זהו, כן, רבל. זה לא, זה משהו אחר. זה ככה, רבולשן זה אולי מהפכה. כן, אבל מורד זה משהו אחר. בסדר. טוב, זה את המדרש הבא, גם כן זה דומה. אז עכשיו, רגע, בואו נחזור שנייה אחורה, מה הסיפור הזה של הקוטנות אור? ויעס השם אלוקים לאדם ולאשתו קוטנות אור וילבישם. רבי שמעון בן לקיש אמר, גלי כסינון, לא בטוח מה זה, לא הספקתי לבדוק, ובהם היו בחורות משתמשים, זה העיקר מה שרציתי להגיד לכם. המדרש הזה הנוסף, חוזר אחורה שנייה, מה זה הבגד הזה שהיה לאדם הראשון, ושהוא הגיע לנמרוד, ושהוא הגיע בגניבה לאסב, ושעוד מעט אחרי זה, זה יהיה הבגדים שרבקה מלבישה את יעקב, בשביל שהוא יוכל לקבל את הבכורה. זה היה הקוטנות אור שהלביש הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון.
כמו תכונות אופי כאילו?
חכה, בוא נלך עוד עם הציור בינתיים.
Okay.
יש קוטונת אור, שזה, והמאפיין של הקוטונת אור הזאת, זה היכולת לשלוט בכל החיות.
והיא גם קשורה לבכורים.
זהו. ובהם היו בכורות משתמשים, ומדור לדור, ויש עוד כמה מדרשים, תכף נראה את זה, שמדור לדור, הבגדים האלה עברו מבכור לבכור 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 לבכור.
עד שהגיעו לדיים של עשיו. זה גם אחרי שהם אכלו את הפרי מהעץ, כי לפני זה הם הלכו הרומים.
לא? נכון, נכון. בוא נראה מי הגיע. אלן, שמענו אותך, שמענו. קלטנו. אז תכף נגיע לעוד מדרש שמסביר איך התגלגל הבגד הזה. בראשית רבה עוד מדרש, ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות, מה שחמד מנמרו והרגו ונטלן. פה בכלל במדרש הזה כתוב שהוא הרג את נמרוד בשביל לקחת את הזה. אז יש כל מיני מסורות במדרש, אחד מספר שהוא הרג אותו, אחד מספר שהוא פחד ממנו, אחד, יש עוד מדרש שבכלל לא מספר שהבגד הזה עבר דרך נמרוד, אלא הגיע ישירות לעשיו, יש כל מיני סיפורים. הדאוד הכתיב חמד רשע מצודריים, אשר איתה בבית, שבהן היה משמש את אביו, כשהוא היה בא לשמש את אבא שלו, עשיו, הוא היה מתלבש בבגדים מכובדים, בבגדי אדם הראשון. שזה הבגד המיוחד של הבכורות, שבהם הוא היה עושה שירות לאבא שלו, כשהיה צריך לעשות משהו לאבא שלו. אמר רבי שמעון בן גמליאל, כל ימי הייתי משמש את אבא, ולא שימשתי אותו אחד ממאה ששימש עשיו את אביו. כן? רבן שמעון בן גמליאל אומר שהרמת כיבוד אב ואם שהיה לעשיו הייתה גבוהה פי מאה ממה שהוא עשה. הוא מעיד על עצמו. שלעשיו היה כיבוד אב הרבה יותר משלו. אני בשעה שהייתי משמש את אבא, הייתי משמש אותו בבגדים מלוכלכים. הייתי נכנס עם הבגדים וזה, ובשעה שהייתי יוצא לדרך, הייתי יוצא בבגדים נקיים. כשהייתי יוצא החוצה, אחרי שגמרתי להכין קפה לאבא, אז הייתי מתלבש יפה ויוצא לדרך. עשיו, בשעה שהיה משמש את אביו, לא היה משמשו אלא בבגדי מלכות. אמר אם כבודו של אבא להיות משמשו, אלא בבגדי מלכות. זה כבוד לעשות לאבא, לבוא לבוש בבגדי מלכות. כבר אנחנו, כן, שומעים פה איזה משהו, איזה נקודה טובה בעשיו שהמדרש מוצא בו. עוד קצת על המדרש הזה, אחרי זה נאסוף את הכל. בסדר? אבל אספתי לכם כמה מקורות וכמה סיפורים על הבגדים, על הבגדים של עשיו ולמה עשיו מפחד למות. רבי יהושע דה סכנין בשם רבי לוי אמר משל לבן מלכים, שהיה פדגוגו נכנס אצלו ללמד סנגוריה על בנו, והיה מתיירה מן העומדים עליו שמא יפגע בו. מה עשה המלך? הלבישו פורפרה שלו, שיהיו רואים אותו ומתייראים ממנו. אז זה סיפור על אהרון הכהן, כהן גדול. ומשל לבן מלכים, שהמחנך של בן המלך היה נכנס למלך כדי ללמד סנגוריה על בן המלך, להגיד לו, תשמע, בן שלך בסדר, והוא בסך הכל התבלבל, והוא לא ידע, ותראה, והמצב מסובך, וכו' וכו'. אבל המחנך מפחד מהמשרתים של המלך, כשהוא נכנס, שמה הם יעשו לו משהו. אז המלך מה עשה? נתן למחנך את הבגד מלכות, שיהיו רואים אותו ומתייראים ממנו, שיפחדו ממנו. העומדים, המשרתים האחרים של המלך, לא יפגעו במחנך. איבדתי אתכם? אתם שם? ככה אהרון היה נכנס בכל שעה לבית קודשי הקודשים, ואילולי זכויות הרבה שהיו נכנסות עמו ומסייעות אותו, לא היה יכול להיכנס. למה? שהיו מלאכי השרת שם. מה עשה לו הקדוש ברוך הוא? נתן לו מדמות לבושי הקודש. ולבני אהרון תעשה כותנות כשם שכתוב, הלבש דקה כסריון וכובע יהושע בראשו. כי אני לא הבאת לכם עוד מדרשים שמקשרים, שבעצם בגדי אדם הראשון שעברו לעשיו, זה גם בגדי כהונה גדולה. אז יושב אצל עשיו בעצם בגדי כהונה גדולה, שזה הבגדים שהם בגדי קודש, לבושי קודש של המלך. שהם שומרים עליו גם מפי המלאכי השרת. כן? טוב, אז חשבתי, אז נאסוף לנו את זה בכלל? המלאכים שמשרתים את השם, אני לא יודע בדיוק, יש כל מיני מלאכים, אני לא יודע בדיוק מה החלוקה של התפקידים בין המלאכים.
לא, אבל גם אותם מלאכים שדיברנו,
הוא
היה
צריך לזרוק
את האמת לארץ,
כאילו
יש שם את הממשלה
שלנו. כן, כן. עכשיו, פה אנחנו כבר מתחברים שהמשל הוא לא לגמרי משל. בסדר? כי היית אומר, טוב, בגדים. בגדים זה משל כזה, לא צריך לקחת את זה יותר מדי ברצינות. אז המדרש הבא מקשר לנו את זה שזה המשל מאוד מדויק, שצריך להיות מכבד את השבת בכסותו שנאמר וקראת על השבת עונג, ובמי ישראל מכבדים את השבת, במאכל ובמשתה ובכסות נקייה, שמתחילה כך עשה הקדוש ברוך הוא, שנאמר, ויעש השם אלוהים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם. מהו כותנות אור? בגדי כהונה גדולה, שילבישן הקדוש ברוך הוא, שהיה בכבודו של עולם. אז פתחנו לזה, שבעצם יוצא שבגדי שבת, זה אותם הבגדים, הבגדים שאתה לובש בשבת, זה אותם הבגדים שיושבים אצל עשיו, שהיו אצל אדם הראשון, שהם בגדי כהונה גדולה, בגדי כהונה גדולה שהלבישן הקדוש ברוך הוא שהיה בכבודו. ועוד שנו רבותינו, עד שלא הוקם המשכן, היו הבמות מותרות ועבודה בבחורות. לכך הלביש הקדוש ברוך הוא לאדם בגדי כהונה גדולה, שהוא היה בכורו של עולם. אז הבכור הראשון היה אדם, שהוא היה בן הבכור של הקדוש ברוך הוא. בא נוח, כן, ומסרן לשם, אחרי זה העבירו את זה לנוח. נוח מסר אותם לשם, שם מסרן לאברהם, אברהם מסרן ליצחק, יצחק מסרן לעשיו שהיה בכורו. ועשיו היה רואה את נשיו עובדות עבודה זרה, והפקידן אצל אמו. כשעמד יעקב ולקח את הבכורה מן עשיו, אמרה רבקה, הואיל שלקח יעקב את הבכורה מיד עשיו, בדין הוא שילבש את הבגדים הללו. שנאמר, ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות. נכנס יעקב אצל אביו והריח בו, שנאמר, ויח את ריח בגדיו ויברכהו. בסדר? אז פה אתם רואים שאין לנו את נמרוד בדרך. לא, מה עושים?
זה לא היה שלא בזכות.
כן, תראה, מה? נכון, הסיפור דומה, אבל אני אומר, מה אתה עושה עם זה שרגע, אבל איך מסתדרים המדרשים? לא יודע, אפשר בהרבה צורות, אבל קודם כל זה כדאי לפגוש את זה שיש מדרשים סופרים. לחיות עם זה קצת בשלום. כן. עכשיו
זה מזכיר לי את הספרים האלה שהיה לכם שהייתם קטנים, שיש שאתה בוחר את
נכון.
את הסיפור.
כן. בדיוק נתקלתי בכזה ספר באמת. שאתה מגיע, קורא את הספר, ואז אומר, אם אתה רוצה ללכת למסלול הזה, תעבור לעמוד ככה, אם אתה רוצה ללכת לעמוד אחר. עכשיו, יש כמה מדרשים שמסבירים ממה היו עשויים הבגדים האלה של אדם הראשון, אבל המדרש הבא אולי מעניין. לאדם ולשתו כותנות אור, כן? בשורה השנייה, אמר רבי אלעזר, מן האור שהפשיט הנחש, לקח הקדוש ברוך הוא ועשה להם כותנות כבוד לאדם. זה מהאור של הנחש, זה כותנות מאור נחש. מכירים את יש מגפיים מאור נחש? יש כותנות מאור נחש. ומה זה היה עשוי?
זה מאוד מכובד.
כן?
כן? נחש הוא היה נחש היה הכי
גבוה
במקום של...
צריך הרבה
נחשים. זהו. עכשיו, גם מה קשור לנו לנחש פה? כי אנחנו תפסנו את המילה צייד, נכון? תפסנו את המילה בגדי סב החמודות וכו'. תפסנו את נמרוד, ויש עוד מילה שצריך לתפוס אותה, זה המילה שדה. שדה אנחנו מכירים מיצחק, ויצא יצחק לסוח בשדה. יש עוד כמה מקומות, אבל אחד המקומות זה, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. הוא המאסטר של חיות השדה. אז יש לנו את עשיו שהוא איש שדה, יצחק שיוצא לסוח בשדה, הנחש שיוצא, מה? טוב, אז זה הטיול שבינתיים יצאנו איתו לסיפורים של המדרש.
בדיוק זה משתלב עם מה שאתה אומר, שרש"י מפרש יודע צייד לצוד ולרמות את אביו בפיו. אפשר להגיד את זה גם על נחש.
שמה? שהוא גם כן היה צייד במובן הזה. יפה מאוד, יפה מאוד. חידוש יפה. גם הקשר הזה, שזה אותו עניין של הרמאות. בסדר. אז בואו ננסה רגע לחבר את זה לאיזה עניין, ואחרי זה נחבר את זה גם לרבי נחמן. טוב, מה זה אומר לכם כל המדרשים? אולי אתם תגידו לי קודם כל. לאן זה לקח אתכם? כל המדרשים האלה והציורים ונמרוד והמגדים, מה... מה אני עושה עם זה? אוקיי, יפה, סיפור יפה. מה אתם רוצים לספר לי? מה הסיפור רוצה להגיד לי?
אני לוקחת את זה כאיזשהו סיפור מטאפורי על... לא, אני עדיין לא יכולה בדרגת אמונה להתחבר לבגד הפיזי, בין אם זה מאור נחש, בין אם זה מאור זה, או בין אם זה מאור זה, אלא...
אור נחש את לא אוהבת.
בלי קשר. אלא איזשהו מקום ש... רואה את זה כאיזשהו מטאפורה למשהו חיצוני שעובר, לאיזשהו כסות חיצונית שעוברת בבחורה. והבחורה מחייבת אותך לאיזשהו כסות ותפקיד שאין את זה למישהו אחר. והמקום הזה, עשיו ויתר עליו בשביל יעקב. זאת אומרת, הוא לא היה, הוא לא רצה להיות עם האחריות של אותה כסות מסוימת שבאה לעולם על בחורות.
שהוא לא רצה את זה.
שהוא לא רצה את זה. איכשהו אני מקשרת את זה לגם משהו שקשור לטבע החייתי שבאנו הראשונים. לכן זה מחובר לנחש, לגן עדן, לצד הזה שלנו כבני אדם, שעובר בבחורות. שהתולדה שלנו היא לא רק החלק של הרוח, היא גם החלק של החומר שלנו, גם החלק של החלק החייתי, וזה חלק מאותו כסות ואותו בגד.
זה לוקח לחלק שמה שרבקה בעצם עשתה עם הסיפור שלה להלביש. הרי היא ראתה בזה משהו מאוד מאוד חשוב, שהיא אמרה ליעקב, איך להתלבש ותיקח בדיוק את הכותונת הזאת, היא ראתה את החלק החשוב של זה. וזה בעצם אנחנו מבינים את הרוחניות שיש בבגד.
את אומרת דווקא להדגיש את הצד החשוב שבבגד.
למה רבקה ראתה לנכון להגיד לו, תגביש את זה, תעשה את זה, כל הנושא הזה שלו.
לכאורה בפשוט, לכאורה בשביל להטעות את יצחק. שירמה אותו שהוא יחשוב שהוא עשיו, לא?
בסדר, אבל בקטע שמה החשיבות שלה להתלבש, של הלכת בלבוש שלו.
אז מראש למה יש, את אומרת בעצם מראש למה יש לסבת הבגדים האלה, זה לא טכני, זה במקרה הבגדים של הסב אז תביא לו, אלא זה הבגדים הספציפיים האלה, למה הם היו אצל הסב, ולמה היה חשוב שיעקב ילבש את הבגדים האלה בשביל לשכנע את יצחק לתת לו את הברכה.
יש להם איזושהי שבירה בתוך הבגדים האלה, בהמשכיות,
בגדי בכורות. כן.
ואז...
אז אמרנו שה... שהנושא של הבגדים זה הנושא של המלכות, והמלכות הזאת מחוברת גם עם סנגוריה על בניו, זאת אומרת, היכולת להיות מושל, להיות כאלוהים בארץ, אבל כאלוהים מושל בארץ במובן הבריא של המילה והמשמח של המילה, לא להשתמש בכוח של המלכות שלך להרע, אלא יש תורה של רבי נחמן שאומר לכל אדם יש לו מלכות, אבל צריך לא להשתמש בה לצרכיו, אלא כדי לקרב אנשים לשם יתברך. זה מידת המלכות שמשמשת כראוי. והיא נפולה כרגע בידיים של עשיו, אבל היא חלק מתוך המערכת. עכשיו, בעצם זה התפקיד של הבכור. הבכור, מה זה? זה נציג של אבא בין הילדים. עכשיו, או שהוא משתלט עליהם, וזה, והוא כאילו לוקח את הצורה המעוותת של להיות בכור, או שהוא באמת מין נציג של ההורים בין דור הילדים. ובמובן הזה הוא גם זוכה לכבוד, קמים לכבודו בקריאת התורה, והוא זוכה לכבוד בהלכה, ויש לו... יש לו מעמד, כי באמת, אם הוא בכור מתוקן, אז הוא באמת זה דבר נפלא. הוא, ותחסרה הוא מעט מלוקים פה בארץ. זה בני בכורי ישראל, זה התפקיד שעם ישראל לוקח על עצמם. להיות המין, כביכול, זה קצת גס להגיד את זה, אבל בחינת אלוקים בין בני האדם, בעולם התחתון, רק זה יותר מעניין. כי אלוקים לעצמו הוא לא דוגמה לאף אחד. אבל הבכור הוא ילד נפלא. שחי כמו שההורים, לכאורה, כן? כמו שההורים רוצים שילד יחיה. אז זה דוגמה אמיתית. ילד לא יכול ללמוד מההורים להיות ילד. אבל מהבכור, לכאורה, הוא יכול ללמוד להיות ילד. בצורה של מבוגר, כן? אז אותו דבר, האנושות לא יכולה ללמוד מהקדוש ברוך הוא איך להיות אלוקית. היא יכולה ללמוד מהבכור, מבני בכורי ישראל. זה להיות מרכבה לשכינה. אתם מבינים מה אני אומר? זה דוגמה אנושית. לדבר. זה לא, זה, הורים זה הורים, זה לא קשור אליהם. אבל, בא הבכור נהיה לחוץ וזה, הוא מתחיל לצוק אליהם, מתחיל, בסדר, אבל, אז, מה, רגע, איבדתי את זה. אוקיי. אז רבי נתן פה בליקוטי הלכות על החומש, בפרק כ"ה, פסוק כ"ה, הוא מסביר את זה במידות הנפש באמת. בסדר, עכשיו דיברנו באופן כללי, הוא מסביר את זה עוד קצת מדויק. על כן היה, ויצא הראשון אדמוני. על כן היה דוד אדמוני עם יפה עיניים, זה בחינת עזות דקדושה. כי היה לוחם מלחמת השם, כי עיקר מלכות דקדושה הוא על ידי עזות דקדושה. אז מה זה האדמוניות הזאת? כן? זה נכון שזה הצבע של הדם, וזה נכון גם שזה הצבע של השופך דמים, אבל זה גם מידת עזות, איזו צורה של מלחמה קדושה. כי עיקר מלכות דקדושה הוא על ידי עזות דקדושה. עכשיו זה שתי מידות בנפש. האדם רוצה שיהיה לו מלכות. מלכות מהצד של הקדושה, לא מהצד של ההפוך. מאיפה מקבלים אותה? מהעזות דקדושה. זאת אומרת, כדי שיהיה לך את המלכות, אתה צריך עזות, אבל גם היא צריכה להיות מהצד של הקדושה. על כן טעה יצחק בעשיו שיצא אדמוני. פה הוא כבר נכנס לעוד סוגיה שאני צריך לדבר בה, האם יצחק בחר בעשיו כי הוא לא ראה אותו, או כי הוא כן ראה אותו. בסדר? זה שתי אפשרויות שאפשר ללכת. הוא ראה אותו ובחר בו דווקא, או שהוא לא ראה נכון. אז פה בינתיים הוא... רבי נתן פה מפרש, על כן טעה יצחק בעשיו שיצא אדמוני, כי סבר שתוקף התגברות הדמים שבו הוא בחינת הזות דקדושה, מחמת שהיה צייד בפיו, שהיה מרמה את אביו ואיך מעשרים את התבן כאילו הוא צדיק. על כן סבר יצחק שגם הדמימות שבו, שמראה שהוא שופך דמים, הוא בחינת הזות דקדושה, שרוצה להתגבר נגד העוברים על דת. כי כבר מבואר בתורה זה. אז הוא מסביר שיש נקודה מאוד מבלבלת להבחין בין עזות דקדושה לעזות דקליפה, עד כדי כך שגם יצחק התבלבל בזה. לא ידע להבחין. בסדר? וכתוב בתורה חותם בתוך חותם שצריכים להתפלל להשם יתברך שיזכה להבחין בין עזות דקדושה שעל ידו בניין ירושלים, ובין עזות דסיטרא אחרא שהוא עז פנים לגיהנום. בסדר? עזות. עכשיו יש עזות שהיא מהמהות, ויש עזות מהעומס, אם נסביר את זה בלשון ימים. זה... והוא אומר, אתה לא, בלי תפילה שיעזרו לך להבחין, אין לך צ'אנס. אתה צריך באופן זה להתחיל להתפלל על זה. עכשיו, אתה לא יכול לעשות לך מלאכה קלה ולהגיד, עזוב אותך. אז מכיוון שזה כל כך מבלבל, אז אני לא מתעסק עם עזות דקדושה בכלל. אי אפשר. כי אז עמידת המלכות, היא הולכת לאן שהיא הולכת. כי מישהו ייקח את עמידת המלכות. אז או שאתה תיקח אותה, או שלא. אין אפשרות מה? כן, אין הפקר. גם אצלך בנפש. אז אם מידת המלכות לא תשמש את הצד המתוקן שבך, אז היא תשמש את הצד ההפוך. זה לא... אי אפשר... אבל צריך להתפלל. ויותר מזה אומר, על ידי הזאת דקדושה, בניין ירושלים. שאגב, בכל מיני תורות, הוא אומר שזה הלב. ויש שווה אז גם אמר. על כן, אפילו צדיקים גדולים יכולים לטעות בזה, כמו שטעה יצחק בעשיו. וגם יש את הטעות ההפוכה. מה קרה? יש דחקות מאחורה, יש שמה. וכן, להפך, עלה על דעת שמואל הנביא לטעות בדוד שהיה אדמוני. אז יש לנו טעות הפוכה גם. שמואל ראה את דוד אדמוני, ואומר, אין מצב שזה המלך שלנו. בסדר? והמדרש מספר שהוא ראה אותו אדמוני, הוא אמר, שופך דמים כמו עשיו. הוא לא מתאים למלוכה. ואז אמרו לו, לא, דווקא הפעם טעית, דווקא האדמוני הזה זה כן, ושמואל חושב שזה לא. כמו שהיית במדרש, וכיוון שראה שמואל את דוד אדמוני, נתיירה ואמר, אף זה שופך דמים כעשיו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, עם יפה עיניים. תסתכל טוב בעיניים, תראה שזה עזות לקדושה ולא עזות לסתרה אחרה. ודווקא על ידי זה אתה מקבל להיות מלך, והמלך מהצד המקודש. עד כאן לשונו, כי קשה להבחין בין עזות לסתרה אחרה שהוא מסתרה דעשיו, ובין עזות דקדושה שהוא בחינת מלכות דוד משיח. עד כדי כך, זה הצד המשיחי. בעצם, מה שעומד שם על הפרק זה נקודת משיח. נקודה משיחית, נקודה של תיקון. נקודה שממש מהפכת לטוב. מה אני אומר? שמה עומד מול מה? הוא אומר ככה, מלכות דסיטרא אחרא, או עזות דסיטרא אחרא, שהיא מסיטרא דעשיו, ומעזות דקדושה שהוא בחינת מלכות דוד משיח. זה עומד מול זה. זה לא שעומד עזות דסיטרא של עשיו מול להיות חמוד. עזות דסיטרא אחרא של עשיו מול להיות משיח. זה מה שעומד אחד מול השני, דווקא. שהנקודה המשיחית חייבת עזות דקדושה, אולי זה איזה גמר חותם כזה. הכל נכון, אבל אין לך את המלכות. אין לך את המלכות, אז הכל כאילו לא מחזיק. המלכות זה הצינור שמוריד את כל השפע לעסק. אם אין לך מידת מלכות, יש לך את כל המידות נכונות, לא יודע, מי שיש בו דירת שמיים דבריו נשמעים. את רוצה להגיד משהו לבן שלך? אין מלכות. אז הכל נכון, הכל זה, אבל זה לא עובר. אין מלכות.
זה מה שנחשב אצל שאול, לא היה
מלכות. כן, אז שמה?
אוריכם, שלא היה צריך
נקודת משיח. היא לא יכולה להתגלות בלי המלכות, כן? שכל חייו העוף באים אליו, זה משהו מאוד חזק. וחלק ממה שאנחנו מדברים היום, המעבר מהקטנות לגדלות, זה הנקודה של לקלוט מה יש לך בפנימיות שלך, איזה נקודה אלוקית יש בך וכמה זה השפעה על כל העולמות כולם, ולהוציא את זה לפועל. אבל הוא אומר, גם בתוכך, זה קשה להבחין בין עזות בקדושה לעזות הפוכה. ועל זה אתה צריך להתפלל הרבה, כי לפעמים עולה בך, וואה, זה של המלכות, אבל זה לא מהצד הקדוש. ולפעמים הפוך, עולה בך הצד של המלכות, ואת אומר, פוי, זה סיטרא אחרא, וטעית, זה היה דוד המלך. זה שני ההפכים, אתם מבינים מה אני אומר? אתה יכול לטעות לשני הכיוונים, גם שיוצא בך המלכות הזאת וטעית, זה מלכות דעשיו, או שזה יוצא בך, ואתה סותם לזה את הפה, כי אתה מפחד שזה עוד פעם מסב, ולא, הפעם זה דווקא היה נכון. אז על זה צריך להתפלל הרבה. מתי יוצא לך התקיפות והבהירות והמלכות של כן, כן להגיד את המילה. הרי לא יודע מה, אתה באיזה מצב, אני אגיד משהו, אני לא אגיד משהו. לא, מה זה משנה, עזוב, מה אתה עכשיו, מה אתה מתערב, מה אתה זה. אולי זה דווקא זמן טוב, כי המילה שלך פה חשובה. או אולי הפעם אתה מתערב, כי סתם, יש תלתנות שלך, אני לא יודע מה. בסדר, זה כל הבירור. אבל זה יושב אצל עשיו, זה הסיפור פה. זה יושב אצל הבכור.
ויעקב לקח את זה.
זו שאלה אם הוא לקח את זה באמת. תראה, אני חושב שאנחנו כבר קצת מקדימים, אז אחרי שאני אגיד את זה, תשכחו את זה. אבל מתי באמת התברר שהוא באמת לקח את זה.
המלאך.
נכון. שהוא ניצח את המלאך. ניצח את המלאך, זאת אומרת, מה זה ניצח? לא אני אקרא אותך. אני אקבל עליו ממשלה.
הקדוש
ברוך הוא, נתן ממשלה. רגע, פה זה מביא אותנו ממש. למדנו את זה פעם, אבל זה כל פעם מסובב אותנו עוד פעם ועוד פעם. הבגדים האלה שאנחנו רוצים לקחת לעצמנו, אז זה בגדי מלכות ובגדי כהונה גדולה, שבעצם אפילו בשביל לקחת אותם לעצמך, אתה צריך עזות. אתה צריך איזה מין חוצפה להעז ללבוש את הבגדים האלה. כן? עכשיו, בדרך כלל העולם הפוך, למי שיש לו את החוצפה לקחת את הבגדים האלה, זה לא מגיע לו, ולמי שזה מגיע לו, אין לו את החוצפה לקחת את הבגדים. זה ה...
המילה בגד זה כמו
בגד. נכון. אז מישהו פעם, טוב, פוליטיקס. תיקו בחודש שופר בכסל ליום חגנו. זה תורה א' בחלק השני של ליקוטי מוהר"ן. כי איש הישראלי נברא שיהיה לו ממשלה על המלאכים. שמעתם? מי זה איש ישראלי? אני, נכון? אני נבראתי שיהיה לי ממשלה על המלאכים. כן, נכון? אם אנחנו ככה, זאת אומרת, עוד לא קלטנו את הזאת הקדושה של עשיו. זה עוד לא קלט. והוא אומר לך, אתה נבראת בשביל זה. נבראת בשביל זה. ואם אתה עוד זץ באי נוחות, אז עדיין אין לך. עדיין הבגדים אצל עשיו. זה עוד שם. מאז אדם הראשון זה מחכה שאתה תלך בטוב עם המשפט הזה.
אם תהיה עזות להגיד, אוקיי, אני קרוב למלאך, או
עזות? יותר מהמלאך.
שנה,
לפחות להתקרב. זהו, אז לא. זהו, אז כן צריכה. ישר לדבר על להיות יותר ממנו, וזה עזות, זה בדיוק עזות. החוצפה להגיד את זה.
אם תהיה עזות שהיא אחר כך, אולי תהיה חוצפה, אם לא תראה, באמת, אתה לא יודע איפה לשים אותה.
נכון, נכון.
כי זה החיות.
נכון, אבל בכל אופן...
אני קרובה לקדוש ברוך הוא. להגיד אני קרובה לקדוש ברוך הוא,
כי זה עזות.
כי זה עזות.
נכון. אז זה מה שאנחנו רוצים להתחיל להגיד, שזה עזות שאני צריך להתחיל, מה זה צריך? חייב להתחיל לאמץ לעצמי. אין שום מצב של תפילה בלי העזות הזאת. לא, בלי העזות הזאת. זה חוצפה הרי. עכשיו, חלק מהחוצפה נובעת ממה? מזה שכאילו, רגע, אבל איפה היית אתמול? אז מה? עזות הקדושה, זה צריך להגיד, אז מה אם הייתי שם אתמול? בסדר, אני ראיתי, עודתי, ועכשיו אני נכנס לפני מחיצת מלאכי השרת. אני לובש את הבגדים של המלך, וזה שומר עליי מהכתרוג של המלאכים, ואני נכנס פנימה ומושלם. ומה אני אעשה כשאני אמשול עליהם? אני בינינו, תשאל את עצמך, מה אתה תעשה כשתגיע לשם? בסדר, תעשה מצע, נכון, היה לנו בחירות. תעשה מצע בבקשה, מה אתה מתכנן לעשות עם הממשלה הזאת? לא, מה תעשי? מה תעשי עם הממשלה הזאת? ייתנו לך, יאללה, בבקשה, ממשלה על המלאכים.
אולי להדריך אחרים, להגיע לרמה הזאת. זה גם משהו.
נפלא, אז למה לא תהי? לכי על זה. כן, אז צריך לבדוק אם אנחנו מאמינים בעצמנו שנעשה עם זה דברים טובים. אם בן אדם חושד בעצמו שהוא לא יעשה עם זה דברים טובים, אז הוא לא הולך לקחת את זה. הוא חושב, יאללה, תן למישהו אחר את הממשלה. ומי הולך לקחת? תסתכלו במצע.
נכון. נכון.
אז כל אחד יש לו במידה מסוימת עזות דקדושה, אבל הוא אומר, פה אנחנו צריכים להגיע רחוק. להגיע רחוק מאוד. נברא שיהיה לו ממשלה על המלאכים, וזה התכלית והסוף של ישראל, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה. עתידים צדיקים שיהיה מחיצתם לפנים ממלאכי השרת. שהמלאכים יצטרכו לשאול מישראל כשירצו לדע מה פעל אל. רצו לדעת מה קורה עם הקדוש ברוך הוא, אז המלאכים יבואו אליך לשאול אותך. האמת הם כבר שואלים, אבל... וצריך, תקשיבי זה, צריך כל אחד לראות שיבוא לזה התכלית. זאת אומרת, קח את הבגדים של הבכורה. לקח את הבגדים. עכשיו אתם רואים שליעקב זה לא היה פשוט, היה צריך שרבקה, שהיא אולי למה היא באה מהבית של לבן, היא הייתה צריכה לשפת לו על הראש, בשביל שהוא יסכים לקחת את הבגדים האלה. מה ומי ותבוא עליי כללה ומה פתאום וכולי. הוא לא לקח את זה בקלות, זה כמעט הכריחו אותו.
איפה היא באה ולאן היא הגיעה? שרבקה, הם האימהות, בעצם מאיפה היא הגיעה?
כן, זה ודאי, אבל אני אומר, נקודה שאני בא להדגיש פה עכשיו, שכל הזמן ליעקב זה לא היה פשוט בכלל לקחת את הבגדים האלה. זאת אומרת, לענייננו פה לקחת את הממשלה הזאת.
איך כתוב?
מה?
איך כתוב זה על הקשה?
אתה משהו לא מסכים. רבקה מנסה לשכנע אותו, אומר, לא רוצה. עד שהיא מכריחה אותו כמעט. כל התנועה זה רבקה שם, תקרא את הפסוקים, אתה תראה, אין שם שום, זה לא יוזמה של יעקב בכלל, הוא הולך כמסכים. הוא הולך כמסכים. וגם זה בקושי, מה שנקרא. אבל, צריך לשמור עצמו מאוד, ולראות שיהיה לו כוח לעמוד בממשלה זו, שלא יקנו במלאכי השרת ויפילו אותו חס ושלום. כי המלאכים מתקנים מאוד באדם כזה שיש לו ממשלה עליהם. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שביקשו מלאכי השרת לדוחפו. צריכו לדחוף אותו. עכשיו, הממשלה על המלאכים זה קשור לשבועות, אנחנו כבר מתחילים להתכונן לשבועות. זה החוצפה לקבל תורה, זה אתה צריך את הזאת בקדושה הזאת. כי התורה נותנת לך ממשלה על המלאכים. אז מה עושים? קודם כל זה, אז צריך להבין שיש אור של הקדוש ברוך הוא, שלא יכול לרדת לעולם, וממשלה מסוימת, והובלה מסוימת, והנהגה. בעצם זה, הקדוש ברוך הוא, הוא מושל על הנבראים. וזה יורד דרך הסב מושל. כן? כן, דרך צמצומים, ודרך האדם הזה שנברא שיהיה לו ממשלה על המלאכים, שהוא יבטא את הנהגת השם בעולם. כן? זאת אומרת, מה זה ממשלה? זה כמו כשהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, זה ממשלה, זה אותו עניין. אז מבקשים ממך להיכנס לפוזיציה הזאת. מכל אחד.
אבל כאילו אנחנו מוכשרים לזה.
זה הנקודה שצריך להתחיל יותר ויותר להאמין בזה. שאתה מוכר
בזה ולקחת על עצמי
את התפקיד.
זה כתפקיד, כזכות.
אולי זה קצת מסביר, כן, למה...
לרצות.
כן, אחד תרצה את זה, תסכים.
זה שאלה ששאלנו אחת את זה, אמרנו, למה לא בונים? יש מסיבה, יש פה הרבה לומדי תורה, ויש פה הרבה...
אבל לענייננו אני חושב זה מה שמזל אמרה זה שאם נסתכל טוב ככה תסתכל בבטן של אנשים הרבה אנשים לא רוצים את התפקיד הזה ולבנות את בית המקדש השלישי זה שייך ללרצות את התפקיד הזה, להסכים לא להיבהל מקטרוג המלאכים, וכו' וכו', לחשוב שאני ראוי ושטוב, אני אעשה עם זה דברים טובים וכו' וכו'. עכשיו זה אולי קצת מסביר לי למה הקדוש ברוך הוא גלגל ככה שיעקב יצטרך לקחת את זה מעשיו. אם זה מונחת עליו, הוא לא עבר את התהליך של הבחירה בזה. הוא לא צריך להגיד זה אני, ואפילו כמעט יש משהו חזק בלהגיד זה אני ולא הוא, למרות שזה כאילו הגיע אליו. אתה בכלל אין לך זה, אז נשים את זה אצלו. כן, נשים את זה אצלו, ועכשיו אתה תצטער לבוא לקחת את זה.
מזכיר לי, כי אתה דיברת היום על יוסף ויהודה, אני בדיוק קוראת עכשיו את הספר של קארל בך על בראשית, והוא מדבר שם על ההבדל בין יוסף ויהודה, שיוסף היה קדוש וקרוב לאדוני, כי הוא עשה הכל כמו שראוי. ויהודה, הקדושה שלו הייתה שעושה את כל הטעויות ובכל זאת התפלל. אז זה משהו שמאוד להתחבר לזה פה, שיעקב הגיע לתפקיד הזה דווקא מהמקום שהוא לא קיבל את זה בבחורה, הוא לא קיבל את זה כמולד, הוא היה צריך להיאבק על זה, להתמודד על זה.
יש מקום השבוע.
אז הקדושה שלו היא הרבה יותר גדולה.
היה צריך להיווכח בזה שהוא יכול.
כן.
הוא לא האמין בעצמו בעצם.
כן.
אבל ידע שיש לו בחירה, אבל הוא לא בחר לבחור. כל כך.
אבל בגלל זה, בשביל לקצות צריך להתפלל. כשבן אדם מתפלל, הוא עושה קשר עם השם. וכאילו, אם מישהו מקבל משהו, הוא לא צריך להתפלל לזה. כמו, אני אמר
שזה כמו הקרות.
הוא התפלל שירד את הגשם, נו?
כן.
אז זה, הקשר הזה עושה חיבור, אז זה חיבור וזה גם כוח.
עכשיו, מה שמוסבר, אני חושב ראיתי את זה, כן, ראיתי את זה ברבי נתן, בליקוטי הלכות, שכל הנקודה זה שמה הנחש רצה להסיט את חווה, זה לקחת את הכוח ממשלה הזה לצרכי הנמוכים. ולא להיות כמשרת ומוסר של משהו. כן? ואיתם כאלוהים יודעי טוב ורע. זה המלכות והממשלה המדוברת, שהיא בעץ הדעת או בעץ הדעת. אבל כל השתיק של הנחש, שהוא מושך את זה לצרכיו. שהוא משתמש בממשלה לעשות זה, וזה בצדק, בסדר, אפשר לפחד מזה, ואפשר לדאוג מזה. אבל עוד פעם, לא בגלל שאתה מפחד מזה, אז אתה תוותר על זה לגמרי. אז גם כן הפסדת את המשחק, מאיפה שלא יהיה. אתה צריך ללכת על המשחק העדין. והוא נותן לך עצה, רבי נחמן, פה בתורה א'. העצה על זה לקשר עצמו עם נשמות ישראל, ועל ידי ההתקשרות ניצול מהם.
ממה?
מהכתרוג של המלאכים, כשהוא בא לקחת את הממשלה עליהם, אז הם... הם מקנים בו והם מנסים לדחוף אותו ולא לתת לו.
את מי? למי?
את האדם.
האדם.
ויעני אותך. צריך כל אחד שיבוא לזה התכלית שהיא לא ממשלה על המלאכים. עכשיו, ממשלה על המלאכים גם, תבינו, זה גם למתק דינים. אם יש איזשהו דין על העולם, אתה יכול למתק את הדינים. בתפילה או בכל מיני צדקה ואפשר להמתיק דינים. להמתיק דינים זה למשול על המלאכים, זה חוצפה. אז להמשיך שפע. בקיצור, אם אתם שואלים, מה נעשה עם הממשלה הזאת? נמשיך שפע. לא נרדה בהם בשביל שיגידו שאני יפה. אז זה הנקודה שאנחנו צריכים להתחיל להאמין בעצמנו. אז תקום, כמו יהודה, כמו דוד. בסדר? אז כשיקרה לך שתמשיך את המלכות הזאת לצרכיך, אז תתקן ותמשיך להיות מלך. כן, כי הפלא זה שדוד, אחרי שהשתמש במלכות בשביל לקחת משהו, בסוף הוא המשיך להיות מלך.
לא רק זה, גם יהודה ודוד יהיה משיח בן דוד מיוסף, למרות שהוא היה צדיק כן. והיה כראוי, כיוון שהוא לא התאמץ, אז זה בעצם משיח בן יוסף לא זה.
אני לא יודע אם להגיד לא התאמץ, אבל הוא לא עבר דרך המקומות השבורים.
כי הוא עשה הכל כמו שצריך.
הכל הלך בסדר כזה.
הכל הלך בסדר. כן. והעבודה...
הוא ירד לגלות.
כן, אבל עדיין, גם בגלות הוא שמר על הקדושה שלו, הוא שמר על הצדיקות שלו. הוא לא עשה כביכול טעויות שעליהם הוא היה צריך לתקן. ויהודה כל הזמן טעה וחזר בפרקשה.
אני מבין את הנקודה שלך, אבל אני לא מבין כאילו...
זה לא נקודה שלי, צריך להגיד בשם אמרו, בשם הרבי פרלובה, בעקבות הקריאה.
לא, אבל כאילו... זה לא מה שהוא היה אמור לעשות, אם הוא יוגבר
לגבי. לא משנה, זה לא הדיון. יש איזו נקודה קטנה שהוא אומר, יש בחינה ביוסף, שזה בחינת הצדיק שלא נפל, שמר את הברית, ויהודה זה הצדיק שנפל ותיקן. זה שני ממדים כאן. אבל אז בכל אופן, העצה שהוא נותן עוד פעם, עכשיו אתה תבוא לעשות את זה כתרגול לך, אתה צריך לקשר את עצמך עם נשמות ישראל. זאת אומרת, לא לבוא כאתה.
זה האחדות.
כן, אתה לא בא כאתה. זה עצה טובה. איך? ולכן אנחנו באים לפני כל תפילה, אנחנו אומרים בשם כל ישראל. עכשיו, זה לא מן השפה ולחוץ. אני מכוון את המחשבה שלי, בא בשם כל ישראל, לא בא ברמה הפרטית. זה לא שאני לא מתפלל תפילות פרטיות גם. אבל את הכוח למשול על המלאכים, אני מקבל מההתקשרות לכלל ישראל.
כמו הזכות של האנשים הכלום, להגיד
גם. גם. ושמעתי ברב בזנסון שהוא אמר דבר יפה, אני מניח שזה מרבי נתן, שאיך אתה, עצה פשוטה, איך אתה מתקשר לנשמות ישראל? אתה לא מדבר עליהם דברים לא יפים. אבל לשון הרע, אז אתה מנתק את ההתקשרויות שלך. זה פשוט.
שמעתי
משהו שכל אחד בישראל
הוא כמו
אות,
אז כל פעם שאנחנו מדברים
לא יפה על מישהו, ברגע שאנחנו לומדים משהו בתור הרגשי לא מבינים, כאילו אנחנו קוראים עם האות שלו, האות שלו כשהיא לא נתן לנו דברים, כי אנחנו אמרנו דברים לא יפים. יפה. טוב, אז כל זה עשיו. אפשר להגיד את זה ככה, אולי, שהוא שומר על פיקדון. עשיו שומר על פיקדון שנמסר מהאדם הראשון, זה בגד. ומחכים לרגע הנכון כדי לקבל חזרת הפיקדון. ללבוש את הבגדים.
כך,
או אתה תוותר על העבור, נכון. יש משהו בשיעורים האלה שגם התורה מלמדת אותנו שהדברים הם לא רק כי נולדת לזה, כי זה, כי בחורה היא לא רק משהו שזה, אלא יש פה עבודת שמיים לעשות בשביל להחזיק אותה. הרחמנו ישפיע עלינו שפע קדושה וטהרה משיבת ושפיזין אליי קדישים. רחמנו ישפיע עלינו שפע קדושה וטהרה משיבת ושפיזין אליים קדישים. אברהם ויצחק ויעקב, משה וצינה עלינו, זכותם תן מגן וצינה עלינו, אברהם ויצחק ויעקב, משה אהרון יוסף ודוד, זכותם תן מגן וצינה. משיבת ושפיזין אליים קדישים, הרחמנו ישפיע עלינו שפע קדושה וטהרה משיבת ושפיזין אליים קדישים.